יפה, אז אנחנו סיימנו את תקופת הגאונים, ואנחנו מתחילים סוף סוף את תקופת הראשונים. מה שמראה שלהיסטוריה יש חוש הומור. שאם בסוף מדברים על הראשונים, כן? זה העיקרון שהראשונים תמיד בסוף. כן? לא, התקופה שאנחנו נדבר עליה, תקופת הראשונים, נקראת ראשונים בגלל שיש אחריה התקופה שאנחנו מכנים אותה האחרונים. זה בערך, אם אנחנו נהיה מאוד מאוד סכמטיים, 1000 עד 1500 זה תקופת הראשונים, 500 עד 2000 האחרונים. זאת אומרת, תקופה של 1000 שנה, שאותה אנחנו מחלקים לשניים. אם אנחנו נהיה קצת יותר מדויקים, אנחנו נציין את תקופת הראשונים עם סגירת ישיבת פומבדיטה, שזה שנת 1054. ונסיים את תקופת הראשונים באופן, הייתי אומר, סמלי, עם גירוש ספרד, 1492. אז זה קצת פחות מ-500 שנה, זה 438 שנה, פחות או יותר. ברור שהדברים האלה הם אף פעם לא מדויקים, אדם שחי במפנה היסטורי לא יכול להגיד יש לפני ואחרי, כמעט ולא אפשרי. אפשר להגיד עם החורבן, כן, חורבן בית ראשון, או הקמת המדינה, זה אלה מאורעות טראומטיים וקצרים שמעבירים מתקופה לתקופה. אבל כשאנחנו מדברים על תקופת הראשונים, אנחנו מדברים על משהו שאולי אצל היהודים לא הורגש באופן מיידי, אבל כן הורגש בעולם הרבני. עד סוף ימיו של רבנו היגאון, עדיין אפשר לומר, יש מקום מרוכז להנהגה הרבנית. המקום הזה הוא בבל, בגדד, באופן ספציפי, ושם נמצאות ישיבת סורה ופומבדיטה, כשבעיקר פומבדיטה פועלת. יש עוד מקום שלא עושה הרבה רעש, אבל קיים, זה ארץ ישראל. גאוני ארץ ישראל. גם זה, אגב, מסתיים בשלב די מוקדם, בשנת 1099, ירושלים נכבשת על ידי הצלבנים, והצלבנים עושים טבח בכל היישוב היהודי הישן של ארץ ישראל, ובזה אפשר לומר מסתיימת תקופת גאוני ארץ ישראל, וגם עוד דבר טראומטי במיוחד, מסתיים הירושלמי. אמנם התלמוד הירושלמי חובר מאות בשנים לפני כן, אבל היה בארץ ישראל במיוחד, אבל גם במה שהיה שרידי האימפריה הביזנטית ואפילו דרום איטליה, היה עדיין השפעה של הפסיקה של ירושלים. כלומר, היה מרחב שלם שבו לא פסקו לפי התלמוד הבבלי, אלא פסקו לפי התלמוד הירושלמי, וזה נקטע הדבר הזה. וזאת הסיבה, זו אחת הסיבות לכך שהיום התלמוד הנלמד בישיבות הוא התלמוד הבבלי, כי היה רצף היסטורי של למידת התלמוד הזה. לעומת זה, הירושלמי הוזנח. לא שלא למדו אותו, אבל הוזנח. מעטים הם גאוני ישראל שעסקו בתלמוד הירושלמי בצורה מעמיקה ורצינית. כן, בבקשה, דבר נעה. בישראל? ישראל עוד לא הייתה קיימת. בארץ ישראל. בארץ ישראל נשארו תמיד קצת יהודים פה ושם, אבל נדבר כמרכז תורה, לא היה. כשהרמב"ן, למשל, מגיע בסביבות 1260, מגיע לארץ ישראל, הוא מגיע לירושלים. בירושלים הוא מוצא 3 משפחות. ירושלים. 3 משפחות של צבאים. זה מה שהוא מוצא. כן? מה אתה אומר? זהו. ודאי שהיהודים היו מפוזרים בעולם כולו, וזה ראינו גם את המפעל הגדול של רבנו שריר הגאון, שכאשר הוא חש ש... היהודים מתחילים ללכת לאיבוד ולא לפנות אל ישיבות בבל, שלח מכתבים לכל העולם היהודי שימשיכו לשלוח את שאלותיהם ואת התרומה הכספית שלהם לישיבה בבגדד. בסדר? זה בעצם שם מלכות ישראל המשיכה שם דרך גם המוסד של ראש הגולה, ראש גלותה. כל זה בעצם הפסיק להיות משמעותי עם מותו של רבנו היגאון, אבל אז אנחנו מוצאים כבר מרכזים יהודיים שהתחילו להיות אוטונומיים מסביב לעולם. מה הם המרכזים האלה? המרכז האחד הוא איטליה. באיטליה יש יישוב יהודי מרובה מאז חורבן בית שני. ואפילו קצת לפני כן, טיטוס, מחשמו וזיכותפו עליו, הגלה חלק גדול מן היהודים לאיטליה, ואז כך קמה הקהילה היהודית באיטליה, שעד עצם היום הזה קיימת. כן, יהודי איטליה עד היום אומרים, אנחנו הקהילה היהודית העתיקה בעולם, בזה הם מתחרים עם יהודי ג'רבה, שטוענים שהם יותר עתיקים, ועם יהודי תימן, בקיצור, כל אחד אומר שהוא הכי עתיק, והתחילו מרכזים חשובים שעמדו בקשר עם, גם עם גאוני בבל, אבל גם עם גאוני ארץ ישראל. ודרך האימפריה הביזנטית, דוברת היוונית וכו'. עוד מרכז יש באותם הימים, זה יש די, נו. מה, הטיסה לטוקיו בוטלה? כן. עכשיו, עוד מרכז יש צפון אפריקה. צפון אפריקה, במיוחד בראשית התקופה אנחנו מדברים על האזור הנקרא טוניסיה, קרואן, העיר קרואן, וגם במרוקו, גם במצרים קצת. עוד מרכז משמעותי, ספרד. לא, לא, זה, טוב, האוכלוסייה היא ברברית, אבל זה חלק מהאימפריה המוסלמית. ברור. ברברים, כן.
ברברי?
לא, ברברי זה דבר אחד, ברברי זה משהו אחר. מה זה ברברי? זאת האוכלוסייה הקדומה של צפון אפריקה. כן, יש שבטים ברברים. עכשיו, כן, כך זה השם שלהם. עד היום הזה יש מקומות רבים בצפון אפריקה ששם בעצם עדיין מדברים בשפה הברברית, אף על פי שבשום מקום היא לא שפה רשמית. למשל, בקביליה, רוב האוכלוסייה הם ברברים לחלוטין, לא ערבים, לא ובקושי מוסלמים. כן, גם במרוקו. מה שמדברים, הערבית המרוקאית, היא בעצם תערובת של ערבית וברברית. תראה, אנחנו עכשיו, אני זוכה, עיקרון לגבי השיעורים שאנחנו מעבירים. השיעורים לפעמים מזכירים בדרך אגב נושא אגבי, ואנחנו נוגעים בנושא האגבי רק במידה והוא תורם לנושא המרכזי הנלמד. לכן, למרות החשק הגדול להרחיב על הנושא של הברברים, כיוון שזה לא הנושא של השיעור, אנחנו לא נדבר על זה. בסדר? ונת? בסדר, שלא צריך לחזור על זה. עכשיו, עוד מרכז באותם הימים, ספרד. כשאנחנו מדברים על ספרד, אנחנו מדברים בעיקר על דרום ספרד, סביליה, ומזרח ספרד, אזור ברצלונה, גרונה וכדומה. עוד מרכז משמעותי, פרובנס. פרובנס, האזור בדרום צרפת, המחבר בין ספרד לאיטליה, שגם הוא מהווה מרכז בפני עצמו. עוד מרכז אחר, צרפת. כשאומרים צרפת בימי הראשונים, הכוונה לצפון צרפת. מחוז, שמפניה, פיקרדיה וכדומה. עוד מרכז חשוב באותם הימים, אשכנז. מה זה אשכנז? כשבימי הביתה, בימי הביניים הראשונים, הכוונה למערב גרמניה, בעיקר עמק הריינוס, הריין. כן? זה נקרא אשכנז באותם הימים. ויש פה ושם עוד כמה מקומות, אבל זה עיקר התפוצה. יש גם בתימן, יש גם בפרס שרידים, יש גם יהדות אתיופיה שמנותקת משאר העולם. אבל באופן כללי, אני מדבר מרכזי תורה, זה המקומות שדיברנו עליהם. עכשיו, שימו לב שמבחינה גיאוגרפית, כל זה קרוב, פחות או יותר. זה נמצא בתוך התחומים של מה שפעם היה האימפריה הרומית. כך שיש מגעים, יש החלפת דעות וידיעות בין המרכזים השונים, כך שההבחנה שאנחנו מבחינים היום בין למשל ספרדים ואשכנזים לא הייתה כל כך חתוכה כמו שהיום היא נראית אחרי חיבור השולחן ערוך והרמה. עד כאן ברור. יש אגדה שהיא מייסדת את התקופה של הראשונים, זה אגדת ארבע השבויים. דיברנו עליה, נכון? לא דיברנו עליה?
כן, לא.
דיבר... אתה רואה? דיברנו. אגדת ארבעה שבועים? נזכרתי. אז לא דיבר. או שכן דיבר. יש אגדה שמובאת אצל הראשונים שאומרת שהיו ארבעה חכמים שנלקחו בשבי על ידי שודדים באונייה ונמכרו בחזרה, כלומר נפדו כפדיון שבויים, בפדיון שבויים על ידי קהילות יהודיות במקומות שונים. האחד רבנו שמריה שנפדה במצרים, השני רבנו חננאל שנפדה בצפון אפריקה, בקירואן, השלישי רבי משה בן חנוך שנפדה בספרד, והרביעי לא זכרו מי הוא. בסדר? והם בעצם העבירו את תורת בבל למרכזים השונים. זה דרך מסוימת, השאלה אם מבחינה היסטורית זה נכון או לא נכון, יש לזה ויכוח עד עצם היום הזה, אבל זה בעצם בא לומר שתורת בבל התחילה להתפשט בעולם, ואז נוצרו מרכזים אוטונומיים של תורה. ואז בדיוק כמו שמצאנו דור ראשון של תנאים, שני של תנאים וכו', כמו כן גם אצל האמוראים וסבוראים בחלוקה לדורות, וגם אצל הגאונים, יש גם דור ראשון של הראשונים, שני, שלישי, רביעי, חמישי וכו'. בסדר? בואו נדבר קודם כל על המרכז הצפון אפריקאי, הכוונה טוניסיה. יש באותם הימים עיר הנקראת קירואן, שנחשבת בעיני האסלאם לעיר קדושה הרביעית במעלתה אחרי מכה, אחרי מכה, מדינה, ירושלים, הרביעית היא קירואן. יש ישיבה גדולה בקירואן, ששם יש שני דורות של חכמים. הדור הראשון רבנו חושיאל ורבנו יעקב, שלפעמים קוראים להם רבנו חושיאל גאון ורבנו יעקב גאון. אף על פי שהם לא היו בתפקיד של גאון, אבל מכיוון שהם היו בעלי תפקיד משמעותי בישיבת הגאונים, רגילים לקרוא להם גאון. רבנו חושיאל גאון ורבנו יעקב. מה? זה דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. איך אפשר לדעת מה היה בשיעורים הקודמים? באינטרנט, זה בארכיון. אין בעיה. כן? לכן אני פטור מלענות. בסדר. לרבנו יעקב גאון יש בן בשם רבנו ניסים גאון. גם הוא לא גאון, אבל רגילים לכנות אותו מפני הכבוד רבנו ניסים גאון. והוא כתב פירוש, הנקרא פירוש רבנו ניסים גאון לתלמוד. חלקים גדולים מזה הגיעו לידינו, במיוחד על מסכת ברכות. יש שם הרבה דברים חשובים, יסודות הלכתיים משמעותיים. הוא גם כתב ספר בשם חיבור יפה מהישועה, ויש לו פסקים ועוד כל מיני דברים. לצידו נמצא חכם אחר, הבן של רבנו חושיאל, נקרא רבנו חננאל. גם לו לפעמים קוראים רבנו חננאל גאון, אף על פי שלא היה בעל תפקיד של גאון, אבל מפני הכבוד קראו לו רבנו חננאל גאון. לרבנו חננאל יש פירוש. פירוש על התלמוד, הנקרא פירוש רבנו חננאל. הוא מודפס בצד של כמה מסכתות בשס וילנה. ידעו על הפירוש הזה במשך דורות, רק לא היה, לא, כי היו הרבה ציטוטים ממנו, אבל הפירוש בשלמותו נמצא רק במאה ה-19 בגניזה, והדפיסו אותו. זה שונה מאוד מפירוש רש"י, אגב. לרבנו חננאל יש כמה תלמידים חשובים. אחד מהם חי ברומא. שמו רבי נתן בעל הערוך. רבי נתן בעל הערוך כותב לראשונה משהו שדומה למילון, מילון תלמודי. זה קצת יותר מורכב ממילון, יותר פשוט ויותר מסובך כאחד, של מונחים בתלמוד. עכשיו, מה שחשוב בפירושים שלו זה שהפירושים שלו זה במסורת הגאונים. זה לא סתם הוציא את זה מהראש שלו. לרבנו חננאל יש גם תלמיד חשוב אחר בספרד. האמת היא, לא, בהתחלה, בצפון אפריקה, בקלעת בנו חמד, ושמו רבנו יצחק ברבי יעקב אלפסי. רבנו יעקב, רבנו יצחק אלפסי, הוא הנקרא בשם הריף. בסדר? בזמן רבנו יצחק אלפסי יש עוד כמה חכמים גדולים שכולם בשם יצחק, רבי יצחק ברבי ראובן ורבי יצחק אבן גיית. בקיצור, זה תקופת היצחקים. מעניין, הדור השני קוראים להם יצחק. יש כנראה שזה שהוא קשר בין הדברים. רבנו יצחק אלפסי היה גדול הדור, וכיוון שהייתה נגדו הלשנה, הוא היה צריך לברוח מצפון אפריקה לספרד, ואז הוא הגיע לעיר לוסנה, הלוי האליסנה, שבספרד, ושם הקים את ישיבתו. בעצם הוא נחשב לדור הראשון וחצי של הגאונים. סליחה, של הראשונים. רבינו יצחק אלפסי עשה עבודה מיוחדת במינה, הוא החליט לעשות ספר המסכם את כל ההלכות של התלמוד הנוהגות בזמן הזה. האם אוכל לבקש ממך מסכת גדולה? יפה. נא להכיר, זאת מסכת מהתלמוד הבבלי. במקרה שלנו, מסכת יבמות. לקחנו אותה באופן אקראי. הבה נפתח. הנה אנחנו פוגשים כאן את התלמוד. נכון? התלמוד. משנה וגמרא ביחד. אם אנחנו מסתכלים בסוף המסכת, אנחנו פוגשים דבר מעניין. הנקרא, נא לראות, זה בגדול, הלכות רב אלפס. מי זה רב אלפס? זה רבנו יצחק אלפסי. ראשי תיבות, ריף. איך הספר הזה נראה? נא להכיר. הוא נראה כמו הגמרא. בסדר? כלומר, זה הריף. עכשיו, מה הוא עשה? הוא משמש למשל, הוא לקח מספריים, חתך מהגמרא כל דבר שהוא המסקנה ההלכתית. כלומר, זה כתוב בסגנון של התלמוד, כי בדרך כלל זה העתקה מילה במילה של התלמוד, הרבה פעמים לא בגרסה שמופיע כאן, אלא גרסאות משלו. זה לא אומר שהכל זה רק העתקה, אבל לפעמים יש גם סגנון של הדברים ממנו, לפעמים הוא מביא גם פירושים שונים וכדומה, אבל זה בעצם ספר שמקיף את כל ההלכות, אבל בהסתייגות. הנוהגות בזמן הזה. כן, מה זה בזמן הזה? כלומר, בזמן שאין מקדש, אין מלך, אין טהרה וכו'. זאת אומרת, אתה לא תמצא פה, את ההלכות של הקרבת קורבנות למשל, או הלכות שנוגעות למלך, או הלכות שנוהגות בכהן גדול וכדומה. כל ההלכות האלה הושמטו. אפשר לומר, זה מין תמצית של התלמוד, לפי סגנון הלימוד של הגאונים, בדרך כלל, ובצורה תמציתית ביותר. אפשר להגיד, זה קיצור התלמוד. עד כדי כך שהרב קוק, למשל, בספר אורות התורה, ממליץ למי שרוצה לעבור מהר על התלמוד, ללמוד את כל הלכות הריף תחילה. כן? אל תעשו את זה, אבל יש עצה כזאת. מה? לעשות סיכום צריך הכרעה. יש מחלוקת בתלמוד. מה המסקנה? מה, גם לפעמים הבנת הסוגיה היא לא פשוטה. ברור?
לא הייתה הכרעה
בזמן הרב סבא גאון? לא, היו, אבל לא היה לך ספר שהקיף את הכל. לא היה. מה? זה מפעל חיים. מפעל חיים. זה רבנו יצחק אלפסי, לא סתם בן אדם. אגב, דעת הריף היא ש... תקיעת שופר בשבת נוהגת רק בבית דין של גדול הדור, ולכן הוא תקע בשבת. בסדר? כן. מה? כן, משהו כזה, או שבית דין הגדול או משהו כזה, ולכן הוא תקע בשבת, בראש השנה שחל בשבת. לרבנו יצחק אלפסי יש תלמיד, יש לו הרבה תלמידים, אבל התלמיד המרכזי רבנו יוסף הלוי אבן מיגס. רבנו יוסף הלוי אבן מיגס, הנקרא בישיבות הרי מיגש, כי הוא כתב את זה בסין, ואז זה לא מנוקד, אז לכן בישיבות קוראים זה הרי מיגש, כאילו שזה המקום הנקרא גש, אבל זה אבן מיגס, זה מילה בספרדית, שהיה ראש הישיבה אחריו, ויש לו עוד כמה תלמידים, רבנו יהודה אבן בלעם, ויש לו עוד תלמיד חשוב, רבי יהודה ורבי שמואל הלוי. שמעתם עליו? זה רבי יהודה הלוי בעל ספר הכוזרי, תלמיד של הריף. תודה. עוד דבר, לרבי יוסף הלוי אבן מיגס יש תלמיד, הנקרא רבי מימון הדיין מקורדובה. לרבנו מימון הדיין מקורדובה, שהיה גדול הדור בימיו, היה בן בשם רבי משה בן מימון, הלא הוא הרמב״ם. כלומר כך שאתם רואים עכשיו את ההמשך הישיר מהגאונים דרך הריף עד הרי מיגש ורבי מימון עד הרמב״ם. זה בעצם מסורת אחת, ולכן אין פלא שהרמב״ם ברוב המקומות, 80% או 85% מפסקי הרמב״ם תואמים את דעתו של הריף. זה כמעט אותו הדבר. בסדר? מה? ב-15%. מה? והלכה זאת, הלכה אחרת וכדומה. למשל, אני אתן לך דוגמה. האם מברכים על ההלל בראש חודש? הריף אומר כן, הרמב״ם אומר לא. הנה, דוגמה. מה? עכשיו, יש לנו כלל בלימוד שכשאנחנו מזכירים נושא אגבי, אנחנו מזכירים את הנושא האגבי רק לצורך התרומה שזה תורם לנושא המרכזי הנלמד. השאלה, למשל, המחלוקת בין הריף לבין הרמב״ם לגבי הברכה על הלל בראש חודש, היא סוגיה בפני עצמה, שאפשר לפתח אותה, זה יהיה מאוד מעניין, אפילו מרתק, אבל מאחר וזה לא הנושא הנלמד, אז אני אהיה מוכרח להגיד לך לא. לא נעסוק בשאלה זו כעת. שלא אצטרך להגיד לך את זה עוד פעם. עכשיו, מה? כן, הרמב״ם זה רק היה כדי לתת קריאת כיוון. כן, ברור, אנחנו עדיין בדור הראשון, תקופת הריף. רק הזכרתי שהריף זה רב רבו, רב רב רבו של הרמב״ם, ולכן כשהרמב״ם אומר הרב זל, כוונתו לריף. כן, הרמב״ם כשלמשל נתן הדרכה כיצד לתלמידו, רבי יוסף ורבי יהודה, שאל אותו כיצד לנהל ישיבה, להקים ישיבה, אז הוא אמר, תלמדו את הריף ואותי. כן? כי ברוב המקומות אני מסכים איתו, וכשאתם רואים שאנחנו חלוקים, זה בגלל מחלוקת בסוגיית התלמוד, עיינו עליו במקומו. בסדר? עד כאן דברי הרמב״ם. מה קרה? טוב. עכשיו, בואו נתקדם לעבר מרכזים אחרים. יש לנו באיטליה, אמרנו, יש גם קבוצה חשובה של חכמים שחלק מהידיעות ההיסטוריות שלנו עליהם נמצאות בספר לא כל כך נלמד בישיבות שנקרא מגילת אחימעץ, ששם יש תיאור של הדורות השונים של החכמים שהיו באיטליה מאז ימי טיטוס עד סוף תקופת הגאונים. היו תלמידי חכמים בכמה מקומות, בין היתר באזור פוליה, פוליה שנמצא על הים האדריאטי בחלק המזרחי של איטליה, היו ברומא, אבל בעיקר בצפון איטליה במקום הנקרא לוקה. היה גם באנקונה, אבל בסדר, אבל לוקה היה המרכז העיקרי. ושוב יש איזה סיפור שמופיע אצל הראשונים שקשה לתעד אותו. לפיו המלך קרל הגדול, שרלמאני המפורסם, שהיה מלך הפרנקים, החליט להעביר חלק מהמשפחות היהודיות שבלוקה, להעביר אותם לאשכנז. השאלה בימי איזה מלך בדיוק זה היה, זה סיפור בפני עצמו. מסופר שמע על אחד הרבנים, שמע שעזר למלך באחד ממלחמותיו, הציל אותו, נתן לו סוס. בקיצור, יש כמה אגדות. השאלה, מבחינת התיארוך יש לנו כמה בעיות, אבל יעברו חכמים מלוקה לאשכנז. בעצם שם אז התבסס המרכז האשכנזי. כשאומרים אשכנז זה לעומת צרפת, זה לא אותו מנהג, זה לא אותה צורת לימוד באותם הימים, במספר ערים, שלוש ערים מרכזיות, הנקראות בראשי תיבות שום. שום זה שפיירה, או ספיר בגרמנית, ורמייזה, או גרמיזה, בימינו וורמס, ומגנצה, הנקראת בימינו מיינץ. בסדר? הם, הערים האלה בעמק הריינוס, במערב גרמניה. אתה איתי? כן. בסדר. אז מה? אחד מהחכמים שעברו לשם, שמו היה רבנו לאונטין. אתם רואים שזה שם איטלקי אגב. ויחד עמו גם תלמידו רבנו גרשום בן רבנו יהודה, שכנראה גם כן בא מאיטליה. הלו הוא רבנו גרשום מאור הגולה, שיש לו קשר לא ברור עם רבנו היגאון. אתם רואים עוד ענף שמתחיל מהגאונים, מגיע לאשכנז. מה? יש אומרים שאשתו הראשונה של רבנו גרשום היא הבת של רב היגאון. האם זה נכון או לא נכון? יש מה לפלפל בזה. על כל פנים, קשר מסוים יש בין הגאונים האחרונים לבין ראשוני הראשונים באשכנז. גם שם יש כמה פלפולים, אבל אני משאיר את זה למחקר. זה לא כזה מעניין אותנו. למרות שאם נכנסים לרזולוציה מדויקת, יש מה ללמוד מזה. רבנו גרשום מאור הגולה היה, הקים ישיבה במגנצה, והוא עד היום הזה, הוא קבור שם, הקבר שלו עד היום הזה קיים שם. ולרבנו גרשום רבי יהודה יש כמה תלמידים, אחד מהם רבי יהודה בן יקר. רבנו יהודה בן יקר המשיך את תורתו של רבנו גרשום אחרי פטירתו. רבנו גרשום אגב כתב פירוש על התלמוד, הנקרא בשם פירוש רבנו גרשום, שחלקו נמצא גם כן מכתב יד, והודפס בשולי דפי הגמרא. יש מספר מסכתות שאתם תראו שמה פירוש רבנו גרשום מאור הגולה. יש מקומות שהוא גם נקרא רבנו גרשון בנון, אבל בערכה קוראים לו רבנו גרשום במם. רבינו גרשום מאור הגולה מפורסם גם במספר תקנות שהוא תיקן, בין היתר, וחלק מהתקנות נקראות חרמות, חרמות של רבינו גרשום. אחד מהחרמות של רבינו גרשום זה האיסור לשאת שתי נשים. אסור להתחתן עם אישה שנייה, זה היה חידוש עצום. הרב קוק אומר, בואו ראה כמה גדול כוחו של רבינו גרשום, שלא היה לא תנה ולא המורה ולא גאון, ובכל זאת, במקומות שבהם פשטה הוראתו, זה נחשב כמו איסור תורה. לא בכל המקומות, אצל הספרדים לא קיבלו את זה למשל, אבל רבינו גרשום תיקן שלא יעשו אישה שנייה. מייחסים לו כמה תקנות. אחת מהן זה שלא לקרוא מכתבים של חברו. זה נושא מאוד מעניין, אגבי, שאנחנו לא נעסוק בו. מסיבה פשוטה, יש לנו עיקרון בשיעורים שכאשר אנחנו מזכירים נושא אגבי, אנחנו דנים בו רק במידה ויש בו תרומה לנושא המרכזי הנלמד, ולכן מאחר והשאלה היא מדוע רבנו גרשום תיקן מה שתיקן, זו שאלה מעניינת ואפילו מרתקת, אבל לא נוגעת לנושא שלנו, אנחנו לא נעסוק בזה. טוב, אז רבנו גרשום תיקן גם שאסור לגרש אישה בעל כורחה. יש הרבה תקנות, יש 15 תקנות שמיוחסות לרבנו גרשום. אחת מהן האיסור לקרוא את המכתבים של חברו. אז זה לא כתוב בתלמוד שאסור לקרוא את המכתבים של חברו. כן? מכתב הגיע לחבר שלך, אסור לקרוא. זה רבנו גרשון. מספרים על בחור ישיבה שהרגיש שראש הישיבה שלו קורא את המכתבים שלו. אז הוא שלח לעצמו מכתב שבו אומר, שלום יוסי, פגשתי את אשתך רבקה וגם את אשתך שרה, שגם שתיהן מוסרות לחדש. ראש הישיבה קורא לבחור, אומר לו, יוסי, מה זה צריך להיות? חרים דרבנו גרשום. נו, מה אתה אומר? יש, כן, באור זרוע, בכל מיני מקומות. זה מפוזר. כן, כן, זה מפוזר בפוסקים, וגם בספר המרדכי זה נמצא. יש ספר, אגב, שאם זה מעניין אותך, נקרא התקנות בישראל, ארבעה כרכים, בהוצאת מוסד הרב קוק מהרב שציפנסקי, ששם הוא מביא את כל 176 תקנות בערך שתוקנו במשך ההיסטוריה, אחת מהן, ביניהם גם התקנות של רבינו גרשום. כן. בוודאי שהם מייחסים את תקנות של זה מובא בשולחן ערוך. כן. זה חלק מהפסיקה ההלכתית. כן, עכשיו... לרבנו גרשום ברבי יהודה, אם כן יש לרבי יהודה יש תלמיד בשם רבי יהודה בן יקר. בימי רבי יהודה בן יקר הגיע לישיבת רבנו גרשום, שכבר לא היה בחיים, הגיע תלמיד מצרפת. כן, עכשיו בצרפת הייתה גם כן מסורת של לימוד, יש שם חכמים אחרים. אותו תלמיד מצרפת, רבנו שלמה ורבי יצחק, הנקרא רבי שלמה יצחקי או רשי, היה תלמיד אצל תלמידי רבינו גרשום, והוא בעצם מהווה הרמב״ם, אפשר לומר, של אשכנז. זאת אומרת, אפשר, אתם רואים כן שני ענפים שמתחילים להתפצל, האחד שמגיע דרך הריף עד הרמב״ם, אחד דרך רבינו גרשום עד רשי. כן. האם רשי עסק בפסיקה? למשל, אתה שואל האם הספר שנקרא פסקי רשי הוא של רשי, האם הספר הנקרא מחזור ויטרי לרבנו שמחה מויטרי תלמידו של רשי, שבו הוא מביא מאות פסקים של רשי, זה של רשי. אתה גם שואל האם ספר ההורה של תלמידו של רשי שמביא את הפסקים של רשי, זה של רשי. ועוד, בסדר? רש"י עסק בעוד כמה דברים, כזה, בפרשנות, כן? פירוש לתלמוד, פירוש לתנ"ך, כן? אבל רש"י זה אחד מגדולי הפוסקים. עיין גם ביורה דעה, בהלכות מליחה, שם המעשה דרש"י המפורסם, מעשה דרש"י על בשר ששרה בתוך דם, מה הדין של זה וכו'. זה נושא מרכזי במבחנים לרבנות, מעשה דרש"י המפורסם. אבל מה אתה אומר? הוא עסק בפסיקה? טוב. האם הרמב״ם מכיר את רש"י? זאת שאלה מאוד מעניינת, לא לגמרי ברור. יש מקום בפירוש המשנה שהרמב״ם מביא אחד מפירושי צרפת והוא תוקף אותו. וזה שמע דברי רש"י. אבל לא ברור בכלל שהרמב״ם ראה את פירוש רש"י בשלמותו, יכול שפה ושם כמה דברים יגיעו אליו. הרמב״ם כן בא במגע, כלומר לפחות מפי השמוע, עם רבנותם נכדו של רש"י. כן, במכתבו לחכמי לונל, הוא אומר שהוא מתעניין בשלומו של הרב הגדול רבנו יעקב. רבי יעקב זה רבנותם, נכדו של רש"י. מה? הרמב״ם יותר צעיר. זאת אומרת, יש כנראה איזשהו מגע, אבל לא לגמרי ברור. אגב, גם שאלה גדולה, האם בעלי התוספות ראו את דברי הרמב״ם והריף? אז הרבה פעמים בתוספות, לא הרבה מקומות, יש כמה מקומות שכתוב, ובספר האלפס כתב כך וכך, זה הריף. ויש אפילו מקום אחד שכתוב, והרב משה הספרדי אמר, כתב כך וכך. וזה שמע דברי הרמב״ם. אבל רואים שהמגע היה מגע קלוש. כן, מה אתה אומר? לא. רבי יהודה בן יקר זה רבי יהודה בן יקר. יש גם רבי יצחק הלוי, עוד אחד. כן, מה? הארי. לא מדובר על הארי, הוא לא שאל על הארי בכלל, הוא שאל על הארי, לא על הארי. נא לא לבלבל, בסדר? אבל גם זה לא הארי, בסדר? מה? בסדר. אז איפה היינו? דיברנו על... הגרנו רש"י, רש"י רמב״ם, שני ענפים. בסדר. עכשיו אנחנו נעזוב לרגע אחד את ספרד, ואנחנו נתמקד באשכנז. בסדר? אשכנז, הכוונה אשכנז וצרפת, כשהכל הכוונה לצפון צרפת ומערב גרמניה, שזה פחות או יותר ברצף טריטוריאלי אחד. אלא? שידון הפרנקים, לא, זה לא לגמרי. הממלכה הפרנקית התחילה כבר להתפצל לשלוש ממלכות, אבל הפיצול לא היה מוחלט. לפעמים המלך של הצרפתים היה גם מלך גרמניה, לפעמים גרמניה גם זה, ולוטרינגיה באמצע. בקיצור, עדיין התחושה של אחדות מדינית הייתה קיימת. פרנקיה זה פרנקיה. עכשיו, פרנקיה, לא, פרנקיה, הממלכה של הפרנקים, זאת הייתה ממלכה גדולה שכללה בזמנו את מה שהיום צרפת, צפון ספרד, איטליה, שוויצריה, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, גרמניה, חצי יוגוסלביה, אוסטריה וחצי הונגריה. בקיצור, חצי אירופה תחת ממלכה אחת. בריטניה לא בעסק. עכשיו, כל זה היה ממלכה של הפרנקים. הפרנקים היו עם גרמני שכבש חלק מהאימפריה הרומית והקימו את הממלכה הגדולה הזאת. הממלכה הזאת התחלקה אחר כך לשלושה חלקים. פרנקיה המערבית שהפכה להיות צרפת, פרנקיה המזרחית שהפכה להיות גרמניה, ובאמצע ממלכה שלא החזיקה מעמד הרבה, לוטרינגיה. תהייתי? בסדר. משנה. בסדר? מה שאתה אומר, אנגליה זה משהו אחר לגמרי. אנגליה, בריטניה, זה משהו אחר. בסדר? זה מעבר לתעלה. אם הייתה לי פה מפה, הייתי מראה לך על המפה. עד כאן ברור? מה? זה. להביא מפה לשיעור. לא, מה פתאום? אתה יודע שכשהקימו את בית ספר למל בירושלים, בתחילת המאה, בסוף המאה ה-19, בתחילת ה-20, רבני ירושלים עשו מזה סקנדל. אמרו, מה פתאום? שמה לומדים לימודי חול. לומדים שמה עם לוח וגיר. ולא עוד, אלא שמשתמשים במפות הנקראות לנדקארטן, דבר שלא שערו מבותינו שילמדו גיאוגרפיה. לא יכול להיות. זה מה ש... תבין, אחר כך יעשו לנו בעיות, יגידו שאנחנו מודרניים. טוב, עכשיו, אז בואו נחזור אם כן למה ששאלת, אם זה אותה ממלכה, זה לא אותה ממלכה, אבל יש עדיין קשר בין הממלכות השונות. זה, אנחנו מגיעים לעומק ימי הביניים, כן? עכשיו, כל זה מחזיק מעמד לא רע עד שנת תתנו. מה? גזרות תתנו. מה זה גזרות תתנו? תתנו זה איזה שנה? כן, בלועזית, בבקשה. 1096. נכון? מה? 1096. זה בדיוק 901 שנה, לא סליחה, 801 שנה לפני הקונגרס הציוני. מה? תתנו, זה 856. 4456, זה בלועזית יוצא שנת 1096. בסדר? יש מה שנקרא שנה עברית ויש שנה נוצרית. בסדר? באיזה שנה אנחנו עכשיו? הלו, אתה עם הכיפה. באיזה שנה אנחנו עכשיו? תגיד אתה באיזה שנה אנחנו עכשיו? 2018, אתה לא יודע לענות. בסדר? אל תפחד, אל תפחד, אני לא הרג אנשים. בסדר? 2018 נקראת תשע"ט. תשע"ט זה 5779. בסדר? אז כשאני מדבר בשנה העברית משתמשים בעניין מסוים, בשנה הנוצרית, שנה אחרת. אז 1096 זה שנת תתנו. יש אז גזרות נוראות שמחריבות את הקהילות. מה זה הגזרות האלה? זה מסעי הצלב הראשונים. בסדר? מסעי הצלב הראשונים, ובדרך הצלבנים בא להם ככה קצת לשפוך דם בדרך, הורגים שמה יהודים בלי סוף בדרך. בסדר? זה מגיע בסוף לכיבוש ירושלים על ידי גוד פרואה דה בויון, שהיה אציל פרנקי שכובש את ירושלים, וגם פה מכסח את כולם. טוב, ומכאן ואילך המצב של היהודים הולך ומחמיר. צריך להבין שבתקופה שלפני זה המצב של היהודים היה קשה, אבל לא עד כדי כך נורא והיום, כמו שקרה מאותה שנה ואילך, וזה משפיע הרבה על הלך הרוח ומצב הרוח של היהודים. כן. כן, אני עכשיו מדבר על תקופת רש"י. נכון? בסדר? רש"י ראה את המסע הצלב הראשון בסוף ימיו. הוא היה באזור, כן. יש אפילו אגדה שאומרת שגוד פרואה דה בויון שאל את רש"י האם הוא יצליח עם הסוס וכל הסיפור. כן. זה סיפור לא אמיתי, אבל לא משנה. כן. כי אני לא מאמין שגוד פרואה דה בויון חזר לצרפת. לא יכול להיות הסיפור הזה. עכשיו, בכל מקרה, רש"י בעצם מאחד את המסורת של צרפת עם המסורת של אשכנז, והוא הופך להיות הדמות המרכזית בעולם הפסיקה ופרשנות התורה בחלק הצפוני של אירופה. רש"י כותב מספר ספרים. הספר החשוב ביותר של רש"י זה פירושו התורה. חוץ מזה יש לו פירוש על כל התלמוד. חוץ מזה, יש לו עוד בוכתה של ספרים, בהלכות, פיוטים והתכתבויות, שוטים. הוא בעצם, אפשר לומר, הפך להיות כל כך דבוק לטקסט של התורה, שאי אפשר ללמוד תורה היום בלי רש"י. עד כדי כך שאנחנו רגילים לחשוב שאנחנו לא מסוגלים לקרוא פסוק שלא דרך פירוש רש"י, ויש לזה גם נזקים מסוימים. לרש"י היה נכד בשם רבנו תם, שגם הוא לא היה קטלקניה, כתב, מה הפירוש שכתב סבא שלי על התלמוד, גם אני יכול לכתוב. אבל פירושו על התנ"ך, אני לא מסוגל לכתוב. כי הוא עמוק. לא, סליחה, זה לא רבנו תם אמר את זה. זה רשב"ם. לא, סליחה, זה רבנו תם אמר את זה. רשב"ם ניסה לכתוב פירוש על התורה, שהוא פירוש חשוב, ויש בו הרבה השפעות מרש"י, אבל גם מחלוקת גדולה על רש"י בכמה עניינים, נעסוק בזה בהמשך. כן.
רש"י עבר מאזור איטליה וחזר לצרפת?
רש"י לא היה באיטליה בחיים שלו.
לא, כי קודם הזכרנו, כשדיברנו על איטליה, הזכרנו שרש"י היה תלמידו של רבנו גרשום.
רבנו גרשום היה בגרמניה. רש"י בא ללמוד בגרמניה. חזר לצרפת. בסדר? עכשיו, לרש"י היו גם תלמידים וקרובי משפחה. רוב תלמידי רש"י הם קרובי משפחתו. כך שבמשך 200 שנה מרש"י ואילך, חכמי צרפת, גרמניה ואחר כך גם אנגליה, הם צאצאים או תלמידים או תלמידי צאצאים או צאצאי תלמידים של רש"י. מכנים אותם בשם בעלי התוספות. מדוע? בגלל שצורת הכתיבה המועדפת עליהם הייתה להתייחס לדברי רש"י כדי לאשר או להקשות או לחלוק עליו. לכן הם תוספות על דברי רש"י. מה? הם כותבים את דבריהם בתור תוספות לדברי רש"י, או כדי לחלוק עליו, או כדי לאשר, או כדי להקשות. בסדר? לכן, אפשר לומר, מזה נולד צורת הלימוד של גמרא עם רש"י ותוספות. הפירוש של רש"י נקרא קונטרס. קונטרס זה שיבוש של קונטריס. קונטריס זה קיצור של קומנטריוס. קומנטריוס בלטיני זה פירוש. קומנטריוס, קונטריס, קונטרס. ומזה נעשה שדפים הכתובים עם פירושים נקראים קונטרסים. אבל זה במקור קומנטריוס. מה קרה? עכשיו, אם תסתכלו, למשל בגמרא כלשהי שנקחנו אותה באופן אקראי. למשל זו מסכת יבמות. נא להכיר. זה התלמוד. רש"י נמצא בצד הפנימי. כלומר, אם זה עמוד ימני, עמוד ימני, אז רש"י משמאל, אם זה עמוד שמאלי, רש"י מימין. בסדר? רש"י באמצע. מה? באיזו סיבה? לא יודע. לשים אותו במרכז. בסדר? מה? טוב, יכול להיות. עכשיו, מה שאתם רואים פה בצדדים, זה התוספות. בסדר? אפשר לומר, הגמרא הבבלית מוקפת בצרפתים. בסדר? אחד מהדפים הבודדים שרש"י ארוך מהתוספות. בואו נבדוק, אולי יש לנו דף אחר. הנה, פה רש"י קצר יותר. נכון, אתה צודק. רש"י, תוספות. בסדר? זה מה שלומדים בדרך כלל בישיבות, יש לזה גם נזקים, אנחנו נעסוק בזה בהמשך. אבל זה רש"י והתוספות. כמה בעלי תוספות יש? קשה לתת מספר מדויק, אבל מספר השמות שהגיע לידינו של חכמים ובעלי התוספות זה 400. 400 שמות. לא, יש פעמים מוזכרים בספרים אחרים, אבל יש לנו 400 שמות. מי חיבר אותם לזה? זה באמת זה שאלה. יש כמה קבצים של תוספות, חלקם הגיעו לידינו, חלקם לא הגיעו לידינו, כי נשרפו. כלומר, יש הרבה מאוד מפירושי בעלי התוספות שחסרים לנו. היה מלך בצרפת בשם לואי הקדוש. למה קוראים לו לואי הקדוש? כי הוא הרג הרבה יהודים, והשם האמיתי שלו זה לואי התשיעי. הוא גזר על התלמוד שריפה. ביום אחד, בכיכר המרכזית של של פריז, שרפו ביום אחד 40 עגלות של כתבי יד של התלמוד עם הפירושים של רש"י, בעלי התוספות ועוד ספרים. אתם רואים איזה קטסטרופה זו מבחינת מסירת התורה שבעל פה. ולכן כשיש לנו בעלי התוספות פה, זה לאו דווקא התוספות היותר מקוריים והיותר מדויקים. חלקם הלכו לאיבוד. יש קבצים שהגיעו לידינו. למשל, פסקי קובצי התוספות של רבנו יהודה סירליאון. רבנו יהודה סירליאון, סיר זה בצרפתית אדון, ליאון, ליאון זה יהודה. רבנו יהודה סירליאון זה אותו דבר בעצם. כן, רוב התוספות שמודפסים לפנינו הם של הקובץ שעשה רבנו אליעזר מתוך. תוך זאת עיר בצרפת, היום קוראים לה תוק. ויש גם רבנו שמשון מסנס. סנס, בספרים כתוב שנס, שין א' נון צדי. למשל במסכת כתובות, שני הפרקים האחרונים זה בעלי התוספות משנס. זה בעצם שני הקבצים העיקריים. אבל יש גם רבי יהודה סירליאון, יש רבנו, יש תוספות הראש, יש תוספות ישנים, יש גם המסכתות שמודפסים תוספות ישנים. מה? יש תוספות רבנו פרץ. והרבה פעמים אנחנו גם סתירות בין המסורות. לפעמים מה שנמסר בשם רבנו תם בקובץ אחד, סותר את הנאמר בקובץ אחר. כן.
אז איך הם היו לומדים בתקופה שלהם? היה להם ספר אחד, כתב יד של המשנה והגמרא, נגיד.
כן.
היה להם עוד כתב אחד עם פירוש רש"י, והיה להם...
לפעמים כתבו על אותו קונטרס. לפעמים... הסופר העתיק גם את התלמוד וגם את דברי רש"י ליד. ולפעמים היה גם מביא דברי בעלי התוספות. זה תלוי, איזה כתב יד יזדמן לך. אז ספר זה היה דבר יקר במיוחד. זה, כן, היו קורחים את זה ביחד, אבל זה היה דבר מאוד יקר. זה היה מלאכה בפני עצמה, לא היה דפוס. אז היו מעתיקים בכתב יד. זה היה מלאכה מאוד מתישה ושדרשה הרבה מאוד דיוק. לאו דווקא כתבו על הדף, לא יודע. לפעמים הסופר כותב על הדף. לפעמים זה דברים ששמעו, אמרו, רבנו פלוני אמר כך וכך, בא מישהו, רושם את זה, האם הרשימה שלו היא מדויקת, האם הוא דייק, לא דייק. הרבה פעמים אתה רואה שהרבנים אומרים, דברים אלו תלמיד טועה כתבם, הוא לא הבין נכון את דברי רבו. כן? יש הרבה עבודה. יש גם תוספות חכמי אנגליה, אתה צודק. שהייתה תקופה שחלק מבעלי התוספות עברו לאנגליה, יש לנו תוספות חכמי אנגליה. רבנו שלמה מלונדריש ועוד כמה. לונדריש זה לונדון. באותה תקופה, כן. רק שזה לא החזיק מהזמן הרבה זמן, כי היה גירוש של יהודי אנגליה. כן, באיזשהו שלב גירשו את יהודי אנגליה והם עברו לצרפת בחזרה. עד שגורשו, היה גירוש יהודי צרפת, אבל זה עוד, היו כמה גירושי יהודי צרפת. למה היו כמה גירושי יהודי צרפת? כי כל פעם המלך הרי היה צריך כסף. אז אחד הדרכים להביא כסף זה לגרש את היהודים, לקחת את הכסף שלהם. אבל מה? להגיד להם, אם אתם תהיו בסדר, תחזרו. אז הם חוזרים. בינתיים הכסף נלקר, אבל עכשיו הם חוזרים, הם עושים עוד פעם כסף. אז המלך אומר, טוב, נגרש אתכם. וכו'. אז ככה הגירוש היה בכמה שלבים. גם לא בכל האזורים, כי המלך לא שלט על כל אזור, לכן היו גירושים לוקליים וכדומה. אבל אף על פי שיש כ-400 בעלי תוספות, לא כולם מפורסמים הרבה. לפעמים יש לנו שם שמופיע פעם אחת. אבל יש לנו בעלי תוספות מרכזיים, בערך איזה 15 שמות, שהם פחות או יותר מרכזים את כל חוכמתם של בעלי התוספות. כן, מה אתה אומר? איך אתה יודע? יכול להיות, אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. כיוון שלא ראיתי את הספרים השרופים, גם אם הייתי רואה אותם, הייתי מוצא אותם בצורה של... מה? יכול להיות, אני לא יכול לדעת. כן, יש ספר שנקרא בעלי התוספות של פרופסור אורבך. מאוד מעניין, מבחינה היסטורית שם הוא מביא כמעט את כל החומר הרלוונטי לדבר הזה. טוב, אז עד כאן להיום. פם פללה, למ, פם פם.